עכשיו ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן 103
טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, והיום נדבר על מה כדאי לאכול כדי לשמור על הראייה ועל בריאות העיניים. בפינת המיתוסים, האם מסטיקים עוזרים לדיאטה או מקלקלים אותה? בפינת המחקר, על זה שאבץ מסייע למערכת החיסון, האם כדאי לקחת טבליות, איפה הוא נמצא במזון, וגם דוגמה ל... ארוחות, עתירות אבץ. בפינת טוב לדעת על הערך התזונתי של כרוב, ובמתכון לשבת עוגת פרק בחושה מהירת הכנה, מתכון של מרב מטופלת של שירדה המון במשקל ומשלבת עוגות ממש יפה. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-1-907-22-103 או עדיף לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70 054-70-103-70 לעלייה לשידור או שליחת תגובה ונחזור אליכם. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, לדף הפייסבוק שלי, לצפות בשידור, לסמן לייק, להגיב ולשתף. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור איציק אהרון, על הדיגיטל שני רומנו ועל הפייסבוק מאור רטה. ולנושא של היום, מה כדאי לאכול כדי לשמור על הראייה ועל בריאות העיניים. אז הרבה מזלזלים באמרה הזאת שיש, שגזר יכול לשפר את הראייה, אבל זה נכון, וצריך לשים לב לעובדה שהתזונה שלנו בהחלט יכולה למנוע הידרדרות בראייה, למנוע קטרק, למנוע מחלות העיניים אחרות. אז הנה כמה מילים על הדברים שחשובים לדעת. קודם כל, יש משהו שנקרא ניוון הרשתית. זה קורה עם הגיל, ובעיקר עם התזונה לא נכונה עם הגיל, וזה גורם לפגיעה בראייה. מה שיכול לעכב אותו, או אולי אפילו למנוע אותו, זה צריכה גבוהה של נוגדי חמצון. יש לנו המון נוגדי חמצון בתזונה שלנו, בירקות ובפירות בעיקר, והכי חשובים זה במקרה של ניוון הרשתית, זה למשל לוטאין, הוא נמצא בירקות ירוקים, כמה שהם יותר ירוקים יותר טוב, למשל בטרד, בחסה ירוקה ובכל הירקות הירוקים, ועוד נגן חמצון חשוב זה בטא קרוטן, הוא בצבע כתום, הוא ויטמין A בצורה הצמחית שלו, והוא נמצא בכמות מאוד מאוד גדולה, בגזר למשל, כולל בגזר מבושל. מה נמצא? ששילוב של שני אלו, הלוטאין וויטמין A, יחד עם ויטמין C, שהוא נמצא בפירות וירקות טריים, וגם ויטמין E למשל, שנמצא בכמות גדולה בשקדים, זה מפחית את הסיכון לניוון הרשתית, שימו לב, ב-25%. עוד נמצא במחקרים, שגם אומגה 3, מפחיתה את המחלה, ואנשים שמשלבים דגים שמנים, שמנים זה אומר שיש בהם, יהיה בהם יותר סיכוי לאומגה 3, בתפריט פעם בשבוע, הם נמצאים בסיכון נמוך יותר ב-50% לניוון הרשתית. עוד מחלת עיניים נפוצה, קטרקט, לפי מחקרים צריכת גבוהה של ליקופן, שנמצא למשל בעגבניות ורסק עגבניות, גם בבטיח דרך אגב, הפחית את הסיכון ב-18%. אחר כך עוד מעניין לציין שהיו מחקרים שהראו שקוצר ראייה הוא נפוץ יותר בקרב ילדים שהתזונה שלהם הייתה דלה בויטמין C, בחלבון וגם באומגה 3. עוד רכיב תזונה שחשוב להדגיש, זה אבץ, שאני אדבר עליו בהמשך התוכנית, הוא גם נמצא קשור ליצירת הרשתית, ליצירת פיגמנט שמגן על העין מקרינת השמש, וגם ויטמין A שדיברנו עליו קודם, פרט לבריאות העין, חשוב לראיית לילה ולהסתגלות העין לתנאים של החושך. נגיד אם נכנסים לאיזשהו מקום, סוגרים את האור, אנחנו צריכים לראות בחושך תוך כמה שניות. זה קשור ישירות לויטמין A, לבית הקורוטן. טוב, מה כדאי לאכול כל יום כדי לשמור על הראייה? אז מה הסתבר לפי המחקרים? שתזונה ים תיכונית פחות או יותר עונה על הדרישות. חשוב להקפיד לצרוך חסה, ברוקולי יותרת, גזר אחד, פלפל אדום אחד, דג או אגוזי מלך, לאומגה 3, עגבניות או רסק עגבניות, ושקדים או גרעיני דלעת. למשל, חשבתי על תפריט של דיאטה, שעונה על זה, בוקר, יוגורט, 10 שקדים, ביניים תפוז, למשל, או גויאבה, צהריים, דג, סלמון בגריל, ברוקולי, כוספסטה עדשים עדיף ברסק עגבניות, אחרי הצהריים, 7 חצי אגוז מלך, ובערב, פרוסת לחם מלא, ביצה, סלט ירוק, עם שתי כפות גרעיני דלעת, וחיסינו את הדרישות. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
נהיה, שלום לך.
שלום, שלום.
גם אני בין המקשיבות המתמידות שלך, וכולם יודעים שבין 12 ל-1 אין טלפונים.
ייי, איזה כיף, איזה כיף, אני מאוד שמחה לשאול. זהו, ומאירה אומרת להתקשר רק למאירה. בדיוק.
כן. נהיה, יש לי שתי שאלות. אחת מאוד קטנה, והשנייה טיפה יותר אולי לפרט. קודם כל, יש הבדל, זה הקטנה. האם יש הבדל בין לחמניות מבחינת קלוריות, בלי גלוטן או עם גלוטן?
כן, יש הבדל, בדרך כלל בלחמים ולחמניות, בלי גלוטן יהיה יותר קלוריות, מה הסיבה?
בלי גלוטן יותר קלוריות, חשבתי הפוך, אוקיי?
אז אני שמחה ששאלת, זאת הזדמנות מהממת לנפץ את המיתוס. הסיבה היא שהגלוטן הוא חלבון, סוג של חלבון שנמצא בחיטה, ויש לו הייחודיות שבו זה שהוא, יש לו יכולת, בזמן שעושים בצק מכל סוג, הוא מאחד את המרכיבים של הבצק, הוא מדביק טוב את המרכיבים, ואז שנגיד יש תפיחה של המאפה, נניח משמרים שנוצר אוויר, או מאבקת אפייה, או לא משנה ממה, אז בגלל שהמרכיבים של הבצק דבוקים כאילו מאוחדים, אחד עם השני ממש טוב, אז האוויר לא יכול לברוח החוצה מהמאפה, וזה תורם להתפחה ולהתפחה ולהתפחה של המאפה, ואז יוצא שיש לנו פחות קלוריות. בדרך כלל, מאפים עם פחות גלוטן או ללא גלוטן בכלל, יהיו יותר דחוסים ויותר כבדים, ויהיה בהם יותר קלוריות בדרך כלל. עכשיו אני גם, אני יודעת שאת לא שאלת, אבל אני רוצה להוסיף, שברוב המקרים, הקמחים ללא גלוטן הם קמחים לבנים. נגיד קורנפלור, קמח תירס לבן, קמח תפוחי אדמה, שזה המילן תפוחי אדמה. הדברים האלה הם לבנים, הם ללא סיבים תזונתיים, ויש סיכוי גבוה מאוד מאוד, שהלחמניה שלך ללא גלוטן תהיה גם פחות בריאה, בהשוואה לקמח מלא, למשל. כך שאם אין לך בעיה של צליאק, עדיף, לא צריך לבחור אותה ללא.
לא, אין לי.
כן, אז לא, זה מיותר קצת.
אוקיי, תודה. עכשיו שאלה שנייה.
כן.
הנושא של עצירות.
כן.
אני לא לוקחת פתרון, כי אני כבר חיה עם זה עשרות שנים.
יש אנשים שזה גנטי אצלהם, וזה עובר בתורשה, וזה בכל המשפחה, וזה המאיים קצת עצלים, מה לעשות?
בדיוק. עכשיו, מה השאלה שלי?
כן.
אני שמעתי ממך על שיבולת שועל, שיכולה לעזור ל...
גם, נכון.
השאלה היא כזאת, האם להשתמש בשיבולת שועל בכל צורה שהיא, או רק אם מבושלת? כי אני מרגישה שאני שמה את זה באקטיביה, יותר עצירות.
יותר עצירות, אני אגיד, לא, אבל שנייה. מה עוזר בשיבולת שועל נגד עצירות, אם בכלל זה עוזר? זה שיש שם סיבים תזונתיים מסוג מסוים, שיש להם קצת נטייה להוסיף נפח לפשריות של המעיים, וללחצים אחידים על המעיים, לתרום לפריסטלטיקה, לתנועתיות של המעי. עכשיו, הסיבים התזונתיים מטבעם, ולא משנה איזה סיבים תזונתיים את תקחי, אם זה מקמח מלא או מפסיליום או משיבולת שועל, או לא משנה מה תאכלי מלא, אז יש לסיבים נטייה לספוח אליהם מים. ברגע שאת עושה דייסה, את שמה שם מים, שאת מוסיפה שיבולת שועל יבשה ליוגורט, אין שם מספיק מים, אז הסיבים ממים התנפחו מהנוזלים שיש כבר במזון בתוך המעיים, וזה עלול ליצור גוש צועה יבש שקשה להפריש אותו החוצה, סליחה לתיאורים, וזאת הסיבה. איך פותרים את זה? את יכולה לאכול יוגורט עם שיבולת שועל יבשה, ומיד אחרי זה לשתות כוס גדולה של מים, או שתי כוסות מים, או כמה שיוצא לך, ואז הבעיה נפטרת, כי את מוסיפה את הנוזלים שכביכול היו חסרים לך מהדיסה.
אז אני לא חייבת לבשל אותה.
לא. לא.
אם ככה, אני אשאלה שנה האחרונה, בנושא הזה. כן. בנושא הזה. אני נעזרת בכדורים.
כדורים למניעת הצירות.
לעצור, אבל אני מתלבט בין שניים. כן. אני יודעת שאת לא שאת פרסומת, אבל אני שואלת.
בסדר, בסדר, אין בעיה.
את אומרת, רק אומרת לי, מה עדיף? לא, אני יודעת שזה בזכותך.
כן.
זכותך שלא לפחות. אני הציעו לי סופר לקס, או לקסים פורטס.
תשמעי, אני חושבת שהלקסין פורטה יותר חזק ועלול לגרום לשלשולים ולגזים, אבל לא אצל כולם. יש בערך, אני יודעת מה, 20 סוגים שאת הולכת לבתי טבע ולסופרים, לאיפה ש... לסופר פארמים, כאילו לפארמים למיניהם, איפה ש... ללא מרשם בכלל. יש המון המון סוגים, חלק מבוססים על כל מיני צמחים, שזה מה שיש בתוך הלקסין פורטה, ששכחתי את השם של הצמח הזה, אבל הוא שקול נניח לצמח אחר שיש בתי טיבטי, או אלוברה, שזה נחשב לצמח שבאכילה שלו הוא משלשל, רכיבים מסוימים שהוא משלשלים חזקים מאוד, הרבה מוצרים מבוססים על אלוברה, ויש מוצרים אחרים ללא מרשם רופא שמבוססים או על מגנזיום, או על סוכרים שלא נספגים לגוף, מושכים מים, וזה עושה את הפעילות. כל אחד...
יש מגנזיום נגד הצירות.
גם נכון. אבל, את צריכה לבדוק מה עוזר לך ספציפית, כי כמו שיש גם 20 סוגים של תכשירים, יש גם 20 סיבות גנטיות נניח לעצירות, ולכל אחד יש משהו אחר שיותר עוזר לו.
בכלל, מאיה, אתה ניצא לקרק כדורים?
לא בטוח שזה הורס לך את המעיים. מה שהורס את המעיים זה אם יש שלשולים חזקים כל יום, ואז אזורי ספיגה של המעיים יוצאים החוצה בשלשול, ואז לא סופגים טוב לא ויטמינים ולא ברזל ולא סידן, וזה מזיק. כל עוד זה גורם לך לפעילות מעיים שהיא תקינה, אז אין עם זה בעיה רפואית בריאותית. וגם אני חייבת להגיד לך שתמיד אני חושבת, לפני שהיו תכשירים, מה עשו נגיד לפני 2000 שנה? אז עשו מרקחות של כל מיני פירות יבשים עם תמרינדי שיש לו קצת השפעה משלשלת, ואולי עם טיפה אלוברה שהוא מר, אבל אם משלבים אותו עם פירות יבשים זה קצת עוזר. עשו דברים. כל עוד זה לא גורם לך לסליחה לתורים, כן? על שלשולים מטורפים, אז אין עם זה בעיה.
לא מתמקחים לכדורים האלה, כי אני מרגישה שהמעיים שלי
התעצלו
לגמרי.
יכול להיות, אם זה לא עושה לך שלשולים, אז לדעתי לא, אבל מה שפתרון הוא להחליף כל פעם.
אוקיי.
אוקיי.
ממש תודה, תודה רבה.
תודה לך.
ותודה למאירה, היא מקסימה.
נכון, נכון.
ממש, ממש.
איציק מקנה, גם איציק מקסים.
יכול להיות, אני שמעתי
ממירה. תודה רבה. תודה רבה, שבת נפלאה, שבת נפלאה. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
והיום אני רוצה לדבר על המיתוס, האם מסטיקים עוזרים לדיאטה, או אולי בדיוק ההפך. אולי זה גורם לנו לתחושה של רעב. אז אני רוצה לפתוח ברשימת הרכיבים של המסטיקים, שכוללים בדרך כלל ממתיקים קוהליים, מה שנקרא, סורביטול, קסיליטול, מניטול, כל אלה, זה אלכוהול, זה סוכר קוהלי מה שנקרא, זה לא משפיע כמו אלכוהול על הגוף, זה דבר טבעי, אבל יש ביניהם כאלה שבכמות גדולה, בגלל שהם לא נספגים לגוף, אז הם סופחים נוזלים במעיים ויכולים לגרום לכאבי בטן, רציניים, לגזים ולשלשולים, צריך לשים לב. סיבה נוספת שהמסטיקים עלולים לגרום לגזים, זה שחלק מאיתנו, בזמן שאנחנו לא עושים מסטיק, אז אנחנו בולעים קצת אוויר. רוק עם אוויר, ואוויר צריך לצאת מאיפשהו, וזה גם לחלק מהאנשים עושה גזים, לשים לב. אחר כך, סיבה רפואית נוספת לתשומת לב על כמות גדולה של מסטיקים, זה שהיו מחקרים שראו שאנשים מסוימים פוגעים במפרקי הלסת שלהם, אם הם לא עושים יותר מדי מסטיקים, לפעמים זה בצורה בלתי הפיכה. אז הגענו לדיאטה, האם זה עוזר או הורס? אז מה צריך לשים לב? שלפעמים נניח, אם מבשלים או אופים, או בין הארוחות, לוקחים מסטיק לפה, אז לא תואמים בעמידה תוך כדי הבישול, וזה עוזר לחסוך הרבה קלוריות מיותרות, אז זה עוזר לדיאטה. אבל מצד שני, כשלא עושים משהו, תחשבו על זה, מערכת העיכול, כל מערכת העיכול, והדבר הראשונה זה הקיבה במערכת העיכול, היא מתכוננת למזון שאנחנו אמורים לבלוע, כי זה לא טבעי ללוס, 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 ולא לבלוע כלום. אז הקיבה חושבת שאנחנו אמורים לבלוע אוכל עוד כמה דקות, אז היא מכינה את עצמה למזון שאמור להיכנס אליה. מתחילה להפריש חומצות ואנזימי עיכול, ואנחנו לא אוכלים שום דבר, אנחנו רק לא עושים ולא עושים ולא עושים, בלי לבלוע אוכל. אז החומצות האלה שהופרשו מהקיבה בגלל הלעיסה, החומצות האלה גורמות על קיבה ריקה לתחושת רעב מוגבר, וזה משהו שהורס את הדיאטה. אז מה המלצות היום? ללוס מסטיקים עד 20 דקות ליום, ורק מיד אחרי הארוחה על קיבה מלאה, כך שלא תיגרם הפרשת חומצות על קיבה ריקה, ואז גם יש את היתרון הזה של שמירה על בריאות השיניים שלנו. ויש לנו מאזינה. שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר, תודה.
יופי.
רציתי לשאול,
כן.
אני מאוד אוהבת לשתות תה צמחים.
כן.
יש לי כזה עלים מיובשים שאני מגדלת.
מגדלת, איזה יופי.
בעדנית.
רצינית, רצינית.
אני רצינית, כן. ואז מייבשת והכל. ואני לא יודעת... אני שותה הרבה תה ומים, אני כאילו לא כל כך אוהבת.
כן.
ורציתי לשאול אם, נגיד, אם אני שותה, נגיד, 5 כוסות תה ביום ופחות מים, אם זה נחשב לי כאילו אני שותה מים.
כן, התשובה היא כן. גם אנשים ששותים קפה בניגוד למיתוס, אין שום בעיה עם ההשפעה המשתנת הקטנה מאוד של הקפאין, או מה שיש בסוגים מסוימים של תה, זה לא נשמע לי שבחליטות שאת עושה יש קפאין, אבל גם אם היה, אז זה השפעה המשתנת של זה, והפרשת נוזלים מהגוף היא כל כך קטנה, שאין שום בעיה לספור גם את הקפה וגם את התה, ובעיקר את החליטות במסגרת הנוזלים היומית. ואיך את יכולה לדעת אם חסר לך נוזלים או לא? בעיקר לפי צבע השתן, אם השתן הוא בכמות גדולה והוא שקוף, סימן שאת שותה מספיק ולא משנה מה זה. זה יכול להיות מרק, תה, קפה, שוקו. כמובן שיש עדיפות בריאותית למים, אבל נגיד אם זה היה, אני יודעת מה, איזה משקה, לא יודעת מה, מתועס, מוגז, זה גם נחשב נוזלים. זה שזה לא בריא זה עניין אחר, אבל נוזלים זה נחשב.
וסודה זה בדיוק כמו מים, נניח?
כן. כן, גם פחות, כן, ומבין כל המשקאות המוגזים, אין שום בעיה עם סודה מבחינה בריאותית.
טוב, אז אני אמשיך להשאיר את המים בצד, אני מעדיפה אותם בצד.
את יודעת שפעם, אני כאילו גם חשבתי על זה שאני לא כל כך שותה מים ויותר נניח קפה. והכרחתי את עצמי לשתות כל חצי שעה כוס מים. ככה עגול. כל חצי שעה כוס מים. תוך אולי 3 ימים, אולי 4 ימים, זה נהיה אצלי הרגל, ונהייתי כל כך צמאה כל הזמן למים, והמים נהיו לי כאילו חסרים, זה קטע של הרגל. זה רק הרגל, אם היית רוצה להחליף את זה, אבל עכשיו חורף, ואפשר לשתות החליטות, אם את לא מוסיפה לזה כפית דבש לכל חליטה, שזה עוד 30 קלוריות.
לא.
אז אין עם זה בעיה בכלל.
אז אני אנסה, אני חכה לקיץ, אני אעשה מה שאת אומרת.
מעולה.
טוב, תודה רבה.
אין על מה, תודה לך. ויש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום, שלום. רציתי לשאול, אנחנו במשפחה מאוד אוהבים פולים מבושלים.
וואי, גם אני אוהבת.
ואף פעם לא ידעתי אם טוב לאכול, לא טוב לאכול, באיזה כמות לאכול, אם זה בכלל בריא, אם זה בכלל... אתה יודע, כל מיני שאלות.
איזה פול את אוכלת, ירוק או מצרי חום גדול?
את שניהם.
מהמם, תראי.
בפסח זה הפול הירוק, שזה המקור, כלומר, זה, בפסח דרך כלל זה הטרי, במשך השנה את היבש, את החום.
אבל את יודעת שאני במשך כל השנה, אני קונה תפול לירוק הקפוא מהפריזר, מחממת אותו במיקרו ומנשנשת לי. עכשיו, מה טוב בזה? זה סוג של, זה אחד, הוא שייך למשפחת הקטניות, כן? זה סוג של קטנית. קטניות הם, מה שמיוחד בהן מבחינה תזונתית, זה שיש בהן בערך, בממוצע, ב-20% חלבון איכותי, גם סויה. זה חלבון שהוא יכול קצת פחות טוב, אבל יכול להחליף את הבשר עוף ודגים למי שרוצה להיות צמחוני, ואם את לוקחת פול במקום פחממה, נניח במקום אורז או פסטה או פתיתים או תפוחי אדמה אפילו, אז את מרוויחה את החלבון שיש שם, וגם הרבה סיבים תזונתיים, וגם הרבה ברזל וסידן, וגם הרבה מגנזיום ואבץ, הן מאוד עשירות במינרלים הקטניות, וגם האינדקס הגליקמי שלהם מאוד מאוד נמוך, זה אומר שהן מתעכלות יותר לאט, נספגות יותר לאט, פחות מקפיצות את הסוכר, ונניח אם את לא רוצה לאכול קטנית, שזה או פול, או למשל גרגר חומוס, או שועית לבנה, או שועית שחורה, או אפונה, או סויה, או מה שזה לא יהיה מהקטניות, עדשים אפילו נניח, אז זה כתוספת, זה יכול להיות במקום בשר, אבל כתוספת לבשר, או פודג, אז יש לזה יתרונות מאוד מאוד גדולים. עכשיו הפול, וגם בגלל שיש הרבה שאוכלים אותו, סליחה שקטעתי אותך, עם היד אפילו סתם מנשנשים את זה, כי
בדיוק.
זה... בדיוק. אז בעיניי לפחות, זה נשנו שהוא מדהים, מבחינה תזונתית, כי...
וואו, איזה כיף לשמוע.
אני שמחה, אז כי נגיד, בין הארוחות, במקום לאכול, לשתות שתייה חמה ולהוסיף לזה, זה עוגיה בלי ערך תזונתי, אז אם מנשנשים, כוס גרגר חומוס, או כוס פול, או כוס סויה, או כוס... לא משנה, כאילו סוג של קטנית, זה, את מרוויחה שם חלבון, מלא זיבים תזונתיים, מלא ברזל, מלא דברים טובים, וסוואה לזמן הרבה יותר ארוך, בהשוואה לאוגיות או לנשנו שהוא פחממות או משהו מתוק.
יש הבדל,
כן.
יש הבדל בין הטרי לבין היבש, שזה אותו דבר, כלומר אין
לא,
אין
בסוף
זה בעיה.
תראי, את היבש צריכה להדפיח ולבשל,
נכון.
וזה נשמר לזמן ארוך יותר, אבל בצורה הסופית של מה שאת אוכלת, זה אותו דבר. אנחנו לא מפסידים מינרלים כמו ברזל וסידן, ולא את הסיבים התזונתיים בתהליך הזה של היבוש ושמירה לאורך זמן, וגם לא את החלבון, וכאילו אם לוקחים איזה שועית לבנה או פול יבש, מטפיחים את זה לילה ואז מבשלים, את מקבלת בערך את אותה כמות, כולל בוויטמינים B שהם לא נהרסים, ביבוש, בהתפחה ובבישול. עכשיו, הפול המצרי, החום הגדולים, הם כן. יותר גדולים, אז יש להם יותר קלוריות, וקצת טיפה לפחות סיבים תזונתיים, מאשר הפול הירוק שהם יותר קטנים, אבל אפשר להתייחס למנה של נשנוש ביניים, כוס אחרי בישול.
הבנתי.
האיש שם בפינה ליד הג'חנון, ליד ה... כאילו בג'חנון ליד הבית שלי, אז מי שהולך לקנות שם, אז יש את... אני תמיד מתלהבת מהביצים החומות שהן טעימות שם, וואו, ואיכשהו הפינוק זה הפול הזה, שהיא מבשלת אותו, פול המצרי החום, עם לימון, עם חתיכות שלמות של לימון.
נכון. וזה...
וואו, זה טעים. עכשיו עוד מילה אחרונה על הפול, יש לדות מסוימות אלרגיה,
נכון.
לפול זה חוסר, לא בדיוק אלרגיה, זה חוסר באנזים שנקרא G6PD, שמעכל כן. את הפול, ואז אסור להם, אבל מבחינת שאר האנשים שאין להם את החוסר באנזים הזה, אין איתו שום בעיה בריאותית, בעיקול.
עכשיו, וואי, קודם כל בזה עזרת לי מאוד, ושימחת אותי מאוד לשמוע.
אני שמחה.
ויש לי עוד שאלה אחת קטנה, אני מאוד אוהבת בבוקר לאכול גבינה לבנה, אבל העניין הוא שאני לא אוהבת אותו כי הוא טעם תפל. אני אוהבת, אני
מוצר קינמון וסוכרלוז?
לא, אז זהו, אז מה שאני עושה, אני לוקחת בקבוק זכוכית ושמה בפנים קורקום ופלפל שחור.
אה, את עושה חריפה כזאת.
אני עושה עם חומץ תפוחים ועם קצת מים.
נו.
ואני כל, אתה יודעת, כל בוקר ככה מוסיפה לי... כן, זה בסדר, זה לא בסדר.
בטח שזה בסדר, זה מעולה. גם יש, מהתבלינים שהציינת, יש כאלה שנספגים בנוכחות שומן, ואם הגבינה שלך היא 5% שומן, אז גם לא צריך להוסיף לתערובת שלך שמן, וזה מצוין.
הבנתי, וואי, ממש תודה רבה, מאיה, שיש שבת שלום.
תודה רבה לך, שבת נפלאה, תודה, תודה שהתקשרת. יש לנו עוד מאזינה על הקו או פרסומות? מאזינה, שלום.
הלו.
כן. היי, היי, מה שלומך?
ברוך השם.
אני שמחה.
אני רציתי לשאול לגבי הבצל, משום מה זכור לי פעם.
בצל?
כן, זכור לי שאמרו פעם, בצל סגול,
כן?
לא טוב לבשל אותו.
למה לא טוב? תקשיבי, לפני איזה חודש התקשר מישהו, אמר שאם חותכים מקרר, בצל ושמים במקרר, אז הוא נהיה רעיל. מה פתאום כל הדברים האלה? מאיפה זה? אני לא מבינה מאיפה זה. אין שום בעיה לבשל, ואני יכולה להגיד לך, אם אני לא שמה את זה בסלט, ולא בא לי טרי, אז אני שמה את זה בירקות המוקפצים, ובבישולים ובהכל. אין בעיה. אני אגיד לך הדבר היחידי, זה שיכול להיות, שאני חושבת עליו עכשיו, אני לא בדקתי את זה, אני צריכה לבדוק, זה שאולי, אולי, אולי, הפיגמנט הסגול, הנאטוציאנין, שיש בקרוב סגול, ובבצל, ובחצילים, ובאוכמניות סגולות, ובכל הדברים האלה, יכול להיות שזה מתפרק בחימום, אני לא בדקתי את זה, אבל זה הדבר היחידי שיכול להיות, וגם ככה זה לא בכמות גדולה כל כך בבצל, שהוא סגול בעיקר בקליפות שלו, ופחות בתוך שלו, שזה לבן. נכון? אני צודקת? זה טעים לך, זה מה שחשוב.
אז כשזה מבושל וזה יותר טעים, ברור.
ממש, בצל בתנור זה וואו.
כן.
נכון.
עכשיו, רציתי לשאול לגבי שמן גם כן.
כן.
דיברת בפייסבוק בזה.
אוקיי.
על השמן, איזה עדיף לבשל, לתגן?
תראי. יש השמנים שלנו, אני מתייחסת לכאלה שהם בכבישה קרה, שלהם יש יתרון תזונתי מעולה, שזה כל מה שלחצו עליו, לחצו על הזיתים עד שנהיה שמן, לחצו על הגרעינים עד שנהיה שמן, לחצו על הסויה או על הגזר או על הסומסום או על הקוקוס עד שנהיה שמן. ואז כל הערכים של השמן שם, כל הוויטמינים, חומצת שומן חיוניות, כל הדברים חשובים. ויש את השמנים הפשוטים שעולים, האמת אין לי מושג כמה הם עולים, נראה לי 7 שקלים, 10 שקלים, אני לא יודעת. שזה נקרא, אוקיי, שזה נקרא שמן מזוקח. שמן מזוקח הוא, את יכולה להסתכל ביוטיוב איך מפיקים אותו, אני מבטיחה לך שאת לא תרצי לאכול. זה מופק עם כל מיני תהליכים של חימום, במכונות כל מיני, עם סינונים כל מיני, עם עוד סינונים כל מיני, עם עוד חומרים כל מיני, עם עוד אני לא יודעת מה. הערך הזה בריאותי שלהם נמוך מאוד, ויש הטוענים שזה אפילו מכיל חומרים שמזיקים לבריאות. עכשיו, ברגע שאת לוקחת שמן ומחממת אותו בבישול, כמו שאת אמרת, הטמפרטורה של הבישול היא לא גבוהה, הטמפרטורה של הרתיחה של המים, שזה מברך 100 מעלות נגיד, זה לא יותר מדי, לא יותר מזה, וגם אם זה 170 מעלות כמו באפייה, צריך לדעת ששמנים איכותיים, נשרפים במרכאות, בטמפרטורה של בסביבות 230-240 מעלות. עכשיו, כל השמנים נשרפים בערך בטמפרטורה הזאת, אין הבדלים מאוד מאוד גדולים. שמן זית 242, שמן חמניות 238, זה לא משהו שצריך להתייחס אליו. כולם פחות או יותר פלוס מינוס אותו דבר. אז את יכולה לקחת שמן איכותי, לפי הטעם, מה שמתאים לך לאותו בישול, או לאותו תפשיל, או לאותם ירקות מוקפצים, שנגיד שמן סונסו מתאים לירקות מוקפצים, ולהכין. עכשיו, אם את עושה טיגון עמוק, אז לא משנה מה את לוקחת, את צורפת את השמן. קחי אז את השמן הכי פושטית, הכי זול, תכי אני לא יודעת מה, ותשתמשי בו, כי לא משנה מה תקחי, טיגון עמוק זה לא בריא. לא משנה ממה את מתחילה, תקחי איכותי, את בזבז כסף. אז תקחי פושטי זול, וזהו, כי ממלא צורפת את זה, זה ממלא יוצא משהו שהוא לא... לא בריא. בתיגון עמוק מדגים לטמפרטורות של השמן, שהם הרתיחה שלהם, שזה יוצא שזה התורסת. וזה גם סופג הרבה, ואני יודעת, לדעתי, כל מאכל בתיגון עמוק הוא לא יכול להיות בריא, אז לא לעתים קרובות, זה פשוט, זאת השורה התחתונה.
אני, כעיקרון, לא טוב לי תיגון בכלל.
גם לי לא. לאף אחד לא תכלסים שמים לב.
אוקיי. אז, וגם לא טוב להתחממות לצערי, וקיצור, הזכרתי לאכול לחמים.
נשמע לי שאת על תזונה נכונה, בלי פחמימות, בלי מאכלים מטוגנים. נו, מעולה.
לא, אבל אני רזיתי דווקא לצערי יותר מדי.
תוסיפי, אז מהדברים שאת יכולה, אם את רוצה להוסיף קלוריות, למה מדברים מטוגנים? תשימי טחינה, גולמית, זה מזון על, חמת בוטנים טבעית, אם את לא אלרגית לבוטנים, זה מזון על גם, כן, מיליון ויטמינים בי. בוטנים זה אחד מהמזונות שמכילים הכי הכי הרבה ויטמינים, וגם חלבון איכותי, כי זה סוג של קטנית בוטנים, אז חמת בוטנים זה קל מאוד לעיכול, כי זה תחול כבר. טוב, אז תחינה, שקדים מגוזים, ממרח שקדים, יש מהמם אורגני, יש מלא דברים ממשמינים.
לשאול על פלאפל בתנור מחומוס ביתי.
מצוין.
אוקיי.
מצוין, מצוין, מצוין. את יודעת שלא, הייתי מופתעת שלא צריך לבשל את גרגירי חומוס לפני שמכינים ממנו פלאפל, פשוט להטפיח ואז לטחון את זה היטב עם הטחינה והפטרוזיליה ולא זוכרת מה שיש שם, וזה יוצא פלאפל מהמם.
עכשיו זה לא גורם לגסים כמו חומוס מבושל.
אני האמת לא יודעת להגיד לך, צריכי לבדוק. לי לא.
הבנתי.
גם להרבה אנשים קרובית עושה, לי לא. תבדקי.
הבנתי.
תבדקי. יופי.
טוב, תודה.
שאלות מצוינות, תודה רבה רבה לך.
שבת שלום.
שבת נפלאה. לפני הפרסומות, השבוע בפינת המחקר, על זה שאבץ מסייע למערכת החיסון. ובאיזה מאכלים יש אבץ? אולי השאלה, אבל קודם ככה, אבץ דרוש, שימו לב, לפוריות הגבר, לזיכרון, לריפוי פצעים, למניעת נשירת שיער, וגם למערכת החיסון. איך יודעים אם חסר אבץ? זה עושה נקודות לבנות על הציפורניים, זה עושה שנדבקים יותר במחלות, זה עושה עייפות, עצבנות ובעיות פוריות, בעיקר אצל גברים. עכשיו, לאחרונה פרוסה מחקר ענק, שעשו בו סקר כזה של תוצאות של 1,360 מחקרים, שהשתתפו בהם אלפי אנשים, ואז כל המחקרים האלה היו בנושא השפעת תוספת של 15 מיליגרם אבץ ליום על מניעת מחלות חורף. נמצאה ירידה בהדבקה וקיצור זמן המחלה בקרב מי שכן נדבק, וזה באמת חיזק את המערכת החיסונית, אבל עולה השאלה למה לשלם על אבץ לדעתי, אם אפשר לקבל אותו בתזונה נכונה ומאוזנת בדיוק באותה כמות. שימו לב, הכמות המומלצת לגברים זה 11 מיליגרם ליום, בנשים 8. ב-100 גרם של גרעינים, גרעיני דלת, יש כבר מעל 10 מיליגרם. למשל, שימו לב, 100 גרם שיבולת שועל, 4, כבר, כמעט, בערך חצי ממה שאישה צריכה. בשקדים, 3 מיליגרם, גם בסטייק בקר, בקטניות, כוס קטניות שדיברתי עליהם קודם בתוכנית, כוס שועית לבנה או חומוס גרגירים אחרי בישול, יש כמעט 2. אז משלבים גרעינים בסלט או בדייסת שיבולת שועל, או אפילו במקום שקדי מרק אפשר לשים אותם במרק, אפשר להוסיף קטניות לכל מנה, ואז מחוסים. אז נגיד, ארוחת צהריים שמכילה חצי מכמות אבץ היומית שדרושה, יכולה להיות. למשל, סטייק סינדה בקר, למי שלא צמחוני, עם כוס שועית לבנה מבושלת, ברוקולי בתנור וסלט אלים עם שתי כפות גרעיני דלת. הנה כבר חצי. אחרי הפרסומות על הערך התזונתי של קרוב ולמה הוא עוזר לנו לדיאטה ולבריאות, מתכון לעוגת פרג בחושה מהירת הכנה, אז תישארו איתי.
אתם מאזינים לדוקטור מאיה רוזמן ב-103 FM.
תודה שנשארתם איתי, ובפינת טוב לדעת על הערך התזונתי של כרוב. בעיניי זה אחד הירקות היותר יפים. אני חיפשתי ולא מצאתי קשר בין כרוב מלאך לבין כרוב הירק, אם אתם יודעים מה, אז אשמח אם תכתבו לי בפייסבוק. הירק הזה נשמר המון זמן לאחר שכותפים אותו, במקרר אפילו כמה חודשים. אפשר להכין ממנו סלט טרי, כרוב מבושל, כרוב מוקפץ, עם עוף או עם טופו עלי, כרוב ממולא עם כרוב כבוש, כרוב מוחמץ, שמחזיק אפילו כמה שנים, מרק כרוב, פשטידות ועוד מאפים מעניינים. מה מסתבר? שהוא עשיר מאוד בויטמין C, והוא נמצא בכמות הגבוהה ביותר בסלט כרוב טרי. פחות ויטמין C יש במבושל או במוחמץ, אבל כמות הברזל והסידן הגבוהים בכרוב נשארת דומה גם אחרי חימום, ובכרוב הכבוש יש אפילו חיידקים פרוביוטיים שטובים למערכת העיכול. בכרוב גם יש הרבה מאוד סיבים תזונתיים שתורמים לתחושת שובע, שזה טוב לנו לדיאטה, וגם למניעת עצירות. גם יש כמות גדולה של סידן בכרוב, סלט גדול של כרוב, זה סידן ממש כמו, כמעט כמו במוצר חלב, גם הרבה ברזל יש בכרוב. נגיד סלט כרוב גדול, זה יותר ברזל מאשר בחזה של אוף. בכרוב הסגול, יש פיגמנט הסגול, אנטוציאנין, שגם הוא נוגד חמצון חזק שיעיל נגד מחלות לב, ובמיוחד נגד סרטן. אז הפיגמנטים הסגולים האלה, הם נמצאים דרך אגב גם בבצל סגול, תותים וחמניות, הם יעילים גם למניעת אלצהיימר ולבריאות המוח, בגלל שהחומרים האלה משפיעים טוב על מניעת ניוון המוח. בכרוב יש רק 25 קלוריות ב-100 גרם, הוא דיאטטי לחלוטין בפני עצמו, אבל הרבה בסלטי כרוב מכילים מיונז או שמן, ואז כמות הקלוריות עלולה לקפוץ בכמה רמות, ובקף אחת של סלט כרוב במיונז יש כמעט 50 קלוריות, כמו מנת שומן בתפריט. עוד יתרון שאני חשבתי עליו של כרוב, זה שהוא לא כל כך, הוא לא, באמת, מגיר נוזלים אחרי שחותכים אותו, מה שאומר לכל מי שמתעצל להכין כל יום סלט, אפשר פשוט להכין כרוב מגורר שלם בקערה ענקית, לשים את זה במקרר, זה מחזיק כל השבוע. כל פעם לקחת חופן מהקערה ולהגדיל את הסלט שעושים מירקות אחרים או רק סלט כרוב. אפשר גם להכין כזאת קערה ענקית במקרר של כרוב סגול. זה גם מחזיק מעמד מהמם, גם גזר מחזיק מעמד מהמם. באים הביתה נגיד עם רעבים, תח, לוקחים חופן מכל קערה, הנה סלט, שמים טיבול טעים ולא מתאמצים הרבה. לפני המאזין, שאלה קטנטנה שאני חייבת רוצה מאוד לענות עליה של ענבר גל, שהיא שואלת, על אחרי הצהריים יש צורך בנשנוש מתוק, מה מומלץ לסתימת התיאבון? אז אוקיי, צורך בנשנוש מתוק זה דבר אחד, סתימת התיאבון זה דבר אחר. כי מצד אחד, כל נשנוש יחד עם הנס קפה, זה נשנוש לנפש, וזה לא נורא אם זה אוכל קצת פחות בריא. עם כל התפריט בריא, מותר לנו לאכול משהו מתוק, שהוא יהיה קצת אולי פחות בריא, ב-4 יחד עם הנס קפה בין הצהריים לערב, שזה יכול להיות כל דבר ב-120 קלוריות. נגיד ברוב התפריטים שלי, ומה שאני מראה בקורסים זה שכל תפריט יכול להיות, נניח, קרמבו, או עוגיית שוקולד צ'יפס, או חמש לוטוס, עוגיות לוטוס כאלה, או שני ופלים, או שני אוראו, או זה, אני יודעת שזה פחות בריא, אבל אם נורא רוצים, זה אפשרי. העניין הוא שאם רעבים, אז לסתימת התיאבון זה לא טוב, כי זה מקפיץ את הסוכר, מוריד את הסוכר, ונהיים רעבים בחזרה עוד פעם. אז מה הפתרון? אפשר לעשות פשוט כריך עם ממרח מתוק, כמו למשל שתי פרוסות לחם קל, או לחמניית קלה 99 מקמח מלא, או פיתה קלה, עם כפית של ריבה, או דבש, או ריבת חלב, שזה גם מתוק, וזה גם סותם את התיאבון, יחד עם כוס נס קפה, עם ממתיק שהוא לא סוכר, זה יוצא מהמם. יש לנו מאזין על הקו, נכון, שלום.
שלום רע, שלום לתודה רבה שקיבלתם אותי. אני שומע ומתקים מאוד לשמוע לך.
רגע, אני לא כל כך שומעת אותך, אתה במקרה על דיבורית?
אני במקרה על דיבורית כדי שאני אוכל לשמוע אותך.
לא, אבל אני לא שומעת אותך כלום, אז מה זה יעזור אם תשמע אותי? אני אשמח אם תעבור למשהו כדי שנוכל. אוקיי. יופי, מהמם.
ככה יותר טוב?
מהמם.
אז אני לא שומע, רגע.
בוא תשאל את השאלה, ואז מהר תשים על דיבורית ותשמע.
את יכולה לשמוע.
אנחנו נעבור בינתיים למאזין הבא אולי? עד שאנחנו נסדר את העניין עם הדיבורית, אז יש לנו עוד מאזין על הקו. שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור. שמי עומרי, אני בן 21.
כן.
אני חייב להגיד לך קודם כל שאני באמת עוקב אחרייך מלא, וממש
תודה. תודה רבה.
בפייסבוק, בטלוויזיה, וכן.
תודה.
ממש מחכים.
תודה רבה.
בכיף. והשאלה היא כזאת, אני קודם כל ניתן לך רקע עליי קצת, ירדתי, קל לי תהליך לידה במשקל לפני שנתיים, וירדתי 40 קילו.
כל הכבוד כן. שזה לא עם ניתוח, אלא עם תזונה.
נכון, תודה רבה. ואחרי באמת שהגעתי ככה למשקל היעד, והייתי מרוצה, כאילו שאלתי את עצמי מה הלאה, והחלטתי להתנסות בעליית מסת שריר, והייתי עם מעקב של תזונאי, ובאמת... הייתי במצב שהמאזן הקלורי שלי חיובי, ואני מקפיד על צריכת חלבון של פי 2 כפול משקל הגוף, ומתאמן איזה 4-5 ימים שבוע אימוני כוח. ובסופו של דבר, אחרי כמה חודשים, החלטתי לרדת מהעניין, כי אני קצת חרדתי לעלייה במשקל, ועם כל ההיסטוריה שלי...
בגלל זה? חשבתי שתגיד שנפצעת במשהו.
לא, אז... זהו, יש לי קצת את הפחד לעלות חזרה, והמספרים מן הסתם עולים.
אבל שנייה, רגע. אבל למה, מה זה משנה לך המשקל אם אתה עולה ממסת שריר?
לא, כי אי אפשר להימנע מעלייה מאחוזי שומן כשמעלים מסת שריר. הבנתי שזה חלק בלתי נפרד.
לא.
אבל אני הבנתי שזאת אומרת, העלייה באחוזי שומן לא יכולה להיות מינורית, אבל
עדיין... לא חייבת להיות.
באמת?
כמה שאני יודעת, לא חייב להיות, אבל הבדיקה של אחוז השומן היא כל כך לא מדויקת, שאני גם מניחה שאם אתה רואה עלייה של 3% או אפילו עד 5% המכשירים מדייקים, אז לא נחשב שבאמת עלית.
הבנתי. אבל בגדול, לנפש זה לא כל כך עשה לי טוב.
הבנתי.
באמת, הייתי חרדתי כל פעם, ובסוף אמרתי לעצמי שנמשיך עם האירובי, היום אני רץ 10 קילומטר בין פעם, שלושה ימים בשבוע, ואני גם ממלצר, ככה שבאמת שורף הרבה במהלך היום.
כן, ממלצר זה גם צריך הרבה סבלנות.
כן.
כן.
וכאילו, שאלתי את עצמי, אם יש טעם באמת לאימוני כוח בכל זאת, אם אני באמת כבר לא במאזן קלורי חיובי, ולא מקפיד בהכרח על צריכת חלבון גבוהה במיוחד, כי כאילו אני בן אדם כזה ש... כאילו, אני תמיד מחפש את ה...
אני לא כזה, אני לא בטוחה שאני הבנתי את השאלה. אתה לא רוצה להיות במאזן קלורי חיובי?
נכון, אני כבר ויתרתי על העלייה.
הבנתי, אבל אתה...
אבל אני שואל את עצמי אם יש טעם להמשיך באימונים.
אם אתה רוצה, מה זאת אומרת אם יש טעם? אם אתה נהנה, אל תעשה שום דבר שאתה לא רוצה ולא נהנה.
נכון.
בוא נתחיל
מזה. אבל אני לא מדבר רק על ההנאה, אני מדבר על התרומה של אימוני כוח. זאת אומרת, במה אימון כוח?
תקשיב, אחרי שבנית שרירים, והתאמנת שנתיים, אם אני הבנתי נכון?
לא, כמה חודשים התאמנתי.
אוקיי. אתה יכול בשביל לשמור על מסת שריר שיש לך, ולא לפרק אותה, ולא להוסיף שרירים חדשים, אתה יכול פשוט לעשות את האימונים האלה, בצורה מקוצרת, פעמיים בשבוע, ואתה תשמור על מסת שריר. לפי מחקר אחרון שיצא. עכשיו, אם אתה אוהב את זה ונהנה מזה, אבל עכשיו, במקביל, כוח הוא גם שורף קלוריות, אני לא יודעת להגיד לך, אבל יש הטוענים, הבן שלי הצעיר טוען שבאימון כוח שורפים הרבה יותר מאשר באימון אירוביל, כי אני לא יודעת מה הוא עושה, כנראה שהוא נורא נורא מתאמץ, אבל אני, ואני לא מרגישה את זה, אבל צריך לשים לב, כי כאילו אתה מוריד דברים שגם הם שורפים קלוריות, כבר עזוב את המסת שריר שאתה בונה שהיא חשובה לשריפה יומית. וכדי לדעת אם אתה במאזן חיובי או לא, מה שאתה צריך לעשות זה, לשקל פעם בשבוע, לא צריך יותר מזה, ולראות אם אתה עולה או לא במשקל. אז אתה יודע אם אתה במאזן קלורי חיובי, כי אתה עכשיו הפסקת ואתה לא בונה שרירים. אז אם אתה עולה במשקל, אז אתה עולה משומן. נקודה.
נכון, הבנתי. נכון. אבל בגדול, נגיד בן אדם שלא יתאמן לפני כן, ואין לו איזה שריר גדול במיוחד שהוא רוצה לשמור עליו. זאת אומרת, סתם מעניין אותי לדעת, בן אדם שהוא מחליט להתאמן,
כן.
והוא לא מקפיד על מאזן קלורי חיובי, ולא בהכרח על צריכת חלבון גבוהה, אלא מתאמן בשביל הנפש.
כן.
מעבר ליתרונות לנפש, מה כן. עם היתרונות הבריאותיים, כאילו של אימוני כוח, ומה התרומה לגוף, כאילו, איך היא באה לידי ביטוי?
אז קודם כל, אנחנו אנחנו רוצים להגדיל את מסת השרירים בגוף, ולא כל אירובי תורם לזה. יכול להיות שנגיד ריצה תורמת לשרירי ארבע ראשי ולתאומים נניח, אבל פחות לשרירים אחרים, ואתה רוצה שיהיה לך שרירים בכל הגוף, נכון? אז זה אימוני כוח עושים, והאירובי אם אתה עושה רק ריצה, אז אתה יודע שזה רק השרירים של הרגליים וזהו, ואתה לא עושה בחזה ולא בגב ולא בזה, וחשוב לשמור על השרירים בכל הגוף.
הבנתי, אבל הכוונה שלי, ניתן להגדיל נגיד שריר, גם אם אני בגירעון קלורי, או במאזן ניטרלי?
כן, האמת, שנגיד אנשים שהם בתהליך של ירידה במשקל, אז הם משתמשים במסת השומן המיותרת אצלהם בגוף כמקור אנרגיה לבניית שרירים, זה כמובן, זה פחות מאשר אם אתה לא עושה את הגירעון הקלורי, אבל זה אפשרי.
הבנתי.
זה אפשרי.
בסדר, חושנית לי.
בסדר, אני מקווה, ואם לא, אז אני אדבר איתך עוד פעם בשבוע הבא. נשמע לי בחור רציני מאוד, עם הרבה תשומת לב להרבה פרטים שזה טוב.
כן, פעמים קצת יותר מדי.
כן. זה יסתדר עם הזמן, אני בטוחה שאתה תראה שאתה מצליח לשמור, אז הלחץ הנפשי על המשקל ירד.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת נפלאה. המאזין הקודם שלנו חזר? כן, שלום, יופי.
שלום רב, נדבר מיכאל, אני בן 70, רציתי להגיד קודם כל תודה רבה, ואני שמח מאוד לשמוע אותך כל שבוע,
ונהנה
ולומד קצת. מכל מלמדה השקלתי.
תודה.
רציתי לשאול, את באחד התוכניות המלץ למישהו בגילי לא לקחת כדורי קורקום.
מה באמת?
רציתי להבין למה, כי אני לוקח שנה ומשהו.
אני לא זוכרת שהמלצתי לו, אולי הוא שאל אם זה בזבוז כסף, אני יכול להיות שעניתי לו שלדעתי כן. מזיק זה לא יזיק, אבל זה עולה 140 שקל? יכול להיות, יש מצב שאולי, חבל על ה-140 שקל, אני הסתכלתי על סקירה מאוד גדולה שעשו על מחקרים על הקורקום, וכמעט חצי, קצת יותר מחצי הראו שזה יופי, אנטידלקטי וכזה, וכמעט חצי אחר הראו שיש מצב שזה בכלל לא נספג בגוף. ואני ניסיתי על עצמי...
אפילו עם הפלפלון?
אפילו, כן. ואני ניסיתי על עצמי ולא, אני רציתי קורקום במקום תרופה אנטידלקטית שאורתופדים ניצלי לכאבי גב, וזה לא עזר בכלל, למרות שלקחתי פי 4 מהכמות שצריך, ואני יכולה להגיד לך, על עצמי זה לא עבד, יכול להיות שאתה תיקח וזה כן, אבל למה לא פשוט לטבל מאכלים בקורקום, תשים לך... עד כפית, חצי כפית פה, נגיד באיזה בישול, באיזה תבשיל, אם אתה אוהב, אם זה טעים לך. אפשר לשלב את זה, ובצורה של תבלין, או אתה יודע מה, אפשר לקנות, זה נראה כמו ג'ינג'ר, את השורש קורקום עצמו, לעשות מזה חליטות, לשים חתיכת, כמו שורש ג'ינג'ר, זה נראה בדיוק אותו דבר לבן, אבל שחותכים זה כתום. ואתה שם את זה בתוך מים רותחים, מחכה ויש לך חליטה, מהממת, או לשתות איזה קר, או לשתות איזה חם, או להוסיף את זה לתבשילים, את החתיכות אותה של השורש, אותה, או את התבלין עצמו. אני לא יודעת אם זה שווה את הכסף, אני באמת לא יודעת להגיד. אני מחפשת מחקרים הרבה פעמים, ואני רואה שכאילו לא הכל אומר בעד, וגם מה שבעד, לפעמים כתוב שם שזה... תחפש לבד, אני לא רוצה כאילו להגיד, להפליל אף אחד, אבל היה כתוב שזה חלק גדול מהמחקרים אפילו ממומנים על איזה חברות מסוימות, ולכן התוצאה היא חיובית. אז
הבנתי.
תחפש. אם זה טוב לך, וזה נראה לך מצוין, וזה עוזר לך, נראה לך, אפילו פסיכולוגית, זה לא משנה מה הסיבה, אז זה שווה את הכסף.
כן, הבנתי.
לא מזיק, זה בטוח. וואי, נשאר לי דקה וחצי, אז אני מאחל לך שבת מהממת. ובריאות.
אני השאלה קלה אחת כללית.
אי אפשר, יש לי דקה וחצי ויש לי מתכון. אי אפשר, אבל אני אשמח לדבר איתך שבוע הבא. תודה רבה רבה. טוב, המתכון של היום, שימו לב, לכל מי שאוהב פרג, לא צריך להתאמץ. עוגת פרג בחושה, מהירת תחנה, מתכון של מירב מטופלת שלי, שפשוט מערבבים שתי כוסות קמח מלא עם שקית אפקת אפייה, כוס שמן קוקוס, בכביש הקרה, שלושת רבי כוס סוכר חום, אני משערת שאפשר גם חצי כוס, כוס מיץ תפוזים, כוס קוקוס, כוס פרק תחון וארבע ביצים. זהו. עכשיו שמים בתבנית עם חור, שמשום מה נקראת קוגל הוף, עופים בערך חצי שעה ב-170 מעלות, זה בערך 3,000 200 קלוריות, אז אם מחלקים את העוגה הזאת ל-20 פרוסות, זה יוצא 160 קלוריות לפרוסת עוגת פרג מהממת ומהירת הכנה. תודה לכל מי שעלה לשידור, תודה לכל מי שצפה, לכל מי שהאזין, לכל מי ששלח שאלות, תודה למאיר הפרץ, לאיציק אהרון, לשני רומנו ולמאור רטה. אחרינו פרופסור רפי קרסו, כאן דוקטור מאיה רוזמן, היה לי כיף, נשתמע שוב שבוע הבא. אל תשכחו שהדרך הנכונה היא המטרה.